רדיו סול סימו-אייל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים בהפקת עמותת כל נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סימו-אייל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום, מה שלומכם היום? אנחנו בלייב בתוכנית מחשבת הבריאה. מה שלומכם היום? אנחנו בתוכנית רוחנית שמביאה לכם תודעה גבוהה, חיבור בין מדע לרוחניות, תובנות חדשות על החיים, כלים מעשיים לשינוי ועצמה אישית, משב רוח של אהבה ותקווה. אני מאוד אשמח שתשתפו את התוכנית הזאת, שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים לעצמה אישית. היום נדבר על נושא מרתק מעין כמוהו. אנחנו הולכים לדבר על סוד פרשת השבוע, איך אדם יכול לדעת את התיקון שלו לפי פרשת השבוע, סוד פרשת החלה ועוד ועוד. כאן באולפן איתי, יש לי אורחת מאוד מיוחדת, תכף נפתח שתוכל גם לדבר, גם נראה אותה. שלום לאורלי גליה קדם.
שלום לרחלי, תודה שהזמנת אותי. מתרגשת מאוד להיות כאן.
תכתבו לי בצ'אט אם שומעים אותה, אם רואים אותה, אם הכל בסדר. כרגע.
אנחנו נמשיך, אני מאמינה שישמעו אותנו.
שומעים עכשיו, זה בסדר גמור. אז אורלי, ברוכה הבאה לתוכנית שלנו.
ברוכה נמצאת, רחלי. איזה כיף להיות כאן. אני ממש מתרגשת.
אני ממש שמחה שאת פה. אז אורלי, נציג אותה, היא מורה ומחנכת בתי ספר, מלמדת קורסי תקשור וקבלה, עורכת הפרשת חלה, עורכת פגישות אישיות במטרה לשנות לאדם את החשיבה, עוזרת לאנשים לספר את הסיפור שלהם ולשנות אותו, וגם מסירה עין הרע באמצעות אופרת. כאן איתכם באולפן, רחלי רביב גרינברג, למי שלא מכיר אותי, אני מרצה לתודעה גבוהה, מחברת מדע ותודעה, מרצה גם לקבלה. כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה תקווה. הצ'אט שלנו יהיה פתוח במהלך התוכנית, כדי שאתם, אם תרצו לשאול כל מיני שאלות את אורלי או אותי, אנחנו נקרא אותם בהמשך השידור. אז מה שלומך, אורלי?
ברוך השם, שלומי טוב, מה שלומך?
בסדר גמור. וככה, לפני שאנחנו מתחילות, בואי נצלול כבר לשיר הראשון שבחרת. קדימה. כמו שאתם יודעים, אני אוהבת להתאים את התדר, שנתחיל ככה בתדר טוב, תדר שאורלי בחרה אותו. אנחנו נשמע את חולם כמו יוסף של חנן בן ארי.
בתוך סיפור עתיק יומי.
איזה שיר מקסים, איזה שיר מקסים. אורלי, את רוצה לספר לנו למה בחרת השיר הזה?
כן, האמת היא כשביקשת ממני לבחור שירים, התחלתי ככה לחשוב איזה שיר כדאי, וכמו שאני עושה תמיד, אני מתמסרת לקדוש ברוך הוא, וברגע ששמעתי את השיר הזה של חנן, שיר שהכרתי, אבל שמעתי אותו במקרה או לא במקרה, וכל הדמויות מהתנך בעצם מופיעות בשיר הזה. וזה מתחבר מאוד לעניין הזה שהחיים שלנו הם סיפור. הפרשה היא סיפור. הכל מתחבר, ובדיוק מתאים לשיר הזה.
אז ספרי לנו קצת על עצמך.
וואה, טוב, אני אספר על עצמי קצת. אז אני אורלי. אורלי גליה קדם, בת 45. כמו שהצגת אותי, מחנכת בחלק מהזמן, מורה לתנך. בחלק השני אני עוסקת בייעוץ רוחני. מכוונת אנשים, מלמדת אנשים. כותבת על פרשת השבוע, עורכת הפרשות חלה. ברוך השם, אני עושה הרבה. נספר ככה שהסיפור שלי מבחינתי התחיל לפני, אמנם באופן רשמי לפני 45 שנה, אבל הסיפור האמיתי התחיל לפני 14 שנים.
מה קרה לפני 14 שנה?
אז כמו בכל בוקר התעוררתי בבוקר, והודעתי לשייקה בעלי שאני מתחילה לשמור שבת. מה לשמור שבת? נפלה לו הלסת, עד היום הוא מנסה להרים את הלסת, הוא לא מבין איך קרה שדווקא אשתו שומרת שבת. חודש אחרי ההכרזה הזו נכנסנו להיריון, רצוי, מתוכנן, שקרו בו המון דברים, אנחנו נחסוך מהשומעים שלנו. ובהיריון הזה באמת קרה איזשהו חיבור שאי אפשר להסביר. חיבור שהוא חזרה לקדוש ברוך הוא. משהו שהיה בי המון שנים, פתאום קרה שוב בזכות ההיריון הזה. והתחלתי לתקשר, למדתי לתקשר. ומאז החיים השתנו. אני עוסקת גם בתקשור והיוצא רוחני. כשהחינוך הוא עדיין נר לרגלי, בעיניי זאת השליחות האמיתית, החשובה ביותר, ללמד ילדים. זאת ההשפעה הכי גדולה. אבל זה ככה על קצה המזלג הסיפור שלי, על איך הגעתי לעולם הרוח.
איזה מדליק זה, הלוואי עליי מורה כמוך לתנך.
בואי, עדיין אפשר
לעשות את זה. את כל הסודות?
לא את כל הסודות, אבל יודעת ללמד.
ממש.
כן.
אז מעניין אותי ככה, מה את מלמדת אותם? זאת אומרת, מה הקשר בין הסיפורים של האנשים לפרשת השבוע?
אז אני אנסה רגע הפרדה. כי את הילדים הצעירים, הרכים נקרא לזה, אני באמת מלמדת את הסיפור, את הפרשה as is, בפשט. אני מלמדת אותם לאהוב את התורה. לחבב את התורה, להכיר את התורה, ועל הדרך להכיר את עצמם. כי בעצם הסיפורים של התורה מאפשרים לנו ללמוד ולהכיר את עצמנו. שזה מאוד חשוב. ללומדים הבוגרים יותר אפשר כבר ללמד את הפרשה בדרך אחרת. אבל לפני שנדבר על זה, אני אסביר מה זה בכלל פרשת השבוע, לטובת מי שלא מכיר. פרשה היא בעצם סיפור. היא חלק מהתורה, יש לנו חמישה חומשים, בראשית שמות ויקרא, במדבר דברים, ובכל שבוע לומדים חלק קטן, חתיכה קטנה שנקראת פרשה מתוך החומשים האלה, קוראים אותה בבית הכנסת, ימי שני וחמישי, ואת כולה ביום שבת. הפרשה בעצם מספרת לנו סיפור. פורסת בפנינו סיפור, סיפור של עם ישראל, שזה גם הסיפור שלנו. מה שיפה בפרשה זה שהיא תמיד תהיה אקטואלית. לא משנה מתי תפתחי, תמצאי משהו שיהיה אקטואלי לימים האלה, ורלוונטי לחיים שלנו.
היה למשהו שהוא נצחי, התורה היא נצחית.
בדיוק. עכשיו, זה סיפור שכבר מספרים אותו אלפי שנים, רחלי, והוא עדיין אקטואלי, עדיין רלוונטי. גם אם נספר אותו, אני מאמינה, בעוד 50 שנים, נמצא משהו שיהיה רלוונטי לעוד 50 שנה. שזה מדהים כל פעם מחדש. עכשיו, מה שיפה, זה גם העלילה של הסיפור. הדמויות שבסיפור, שבעצם מייצגות כוחות בנפש שלנו. אוקיי? לדוגמה, בואי ניקח את הסיפור על אברהם אבינו. כשאנחנו קוראים את אברהם אבינו, הוא מייצג בנו כוח של חסד, של נתינה, של אהבה, ללא תנאים. אז כל אחת מהדמויות היא גם מייצגת איזשהו כוח בנפש שלנו. עכשיו, יכול להיות שאת תקריא את הפרשה, אני אקרא את הפרשה, עוד מישהו יקרא פרשה, ונגיע לפרשנות אחרת לגמרי. כי כל אחד מאיתנו בעצם ייצוק גם את הסיפור הפנימי שלו לתוך פרשנות הפרשה.
ואז מה נכון?
אז זהו, שאין נכון או לא נכון. הפרשה נתונה לפרשנות. אוקיי? אפשר לפרש אותה גם בארבעה דרכים. כן? יש ארבעה רבדים לתורה, פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד, ואנחנו יכולים לבחור איך לפרש אותה. יש כמובן את הבסיס שהוא לא נתון לפרשנות, זאת התורה שלנו והיא קדושה, ואפשר לפרש אותה לפי הפרדס. אפשר למצוא בגימטריות. אפשר למצוא מדרשים של חז"ל שמספרים על הפרשה, וחלק שאני הכי אוהבת זה החלק של הסוד, של הקבלה, את מה שנקרא הפרשנות האמיתית. למה באמת התכוון המשורר? שם זה נמצא.
ככה, לפני שהכנו את השידור הזה, אז בעצם סיפרת לי על איזושהי תגלית שהייתה לך בגיל 12 אצל אבי.
נכון.
בפרשה שלו שהוא עלה לתורה.
נכון, כשלאבי הייתה בת 12. נכון. את יודעת, זה מדהים אותי כל פעם, רחלי, איך שום דבר לא קורה במקרה. שום דבר לא קורה במקרה. אני באמת מאמינה בזה, והסיפור שאני אספר עכשיו, כי באמת החיים שלנו מלאים בסיפורים, יכול ככה להפתיע או לעורר מחשבות. מה שקרה זה שלפני לוי שלי, הבת הבכורה שלי, היום כמעט בת 20, שהיא הייתה בת 12, לפני כמעט 8 שנים, כבר שמרתי שבת, אבל עוד לא כל כך הכרתי את הסיפורים, הייתי עוד חדשה בעניין, והגיעה הביתה עם משימה מבית הספר, כיתה וו, איזשהו פרויקט על פרשת השבוע. אמא, תעזרי לי. אוקיי, בואי נלמד ביחד. התחלנו ללמוד ביחד, לחקור מה זה פרשת השבוע. הרי לכל אחד, תכף נגיע לזה, יש את הפרשה האישית שלו. ואז גילינו שהפרשה האישית שבה היא נולדה, זו פרשת בלק, שעוסקת בדיבור, והשם שלה, של לוי, מופיע פעמיים בפרשה.
וואו, ואת לא יודעת את זה.
לא. כשאנחנו נכנסנו להיריון עם לוי, ישי ואני, לא ידענו אם זה בן או בת בהתחלה, וידענו שאם זה יהיה בן, נקרא לו ארי, ואחר כך הגיע השם לוי. עכשיו, לא תאמיני, גם השם של ארי מופיע בתוך הפרשה הזאת. לא זוכרת את הציטוט המדויק, אבל משהו כמו עם כארי ולוי, שני השמות שלהם בעצם מופיעים בפרשה, וגם איזשהו סיפור אישי של לוי, שאני לא אחשוף אותו כאן, גם הוא חלק מהפרשה. זה חלק אחד. באותו שבוע או באותו חודש פנתה אליי ענת, ענת לובטון המקסימה, ששידרה פה ברדיו סול לפני 8 שנים. ואמרה לי, שאלה, הציעה אם אני רוצה ככה לעלות לשידור פעם בשבוע ולספר על פרשת השבוע. ברגע זה הבנתי שקיבלתי קריאה, הקדוש ברוך הוא קורא לנו בכל מיני דרכים, מדבר אלינו, והחלטתי שאני מתחילה לכתוב על פרשת השבוע בכל שבוע ומעמיקה. ומאז, ברוך השם, תודה לאל, אני 8 שנים מפרסמת בכל שבוע את פרשת השבוע. כך שאפשר לקרוא וככה ללמוד משם.
וואו, אז זה אומר שכל פעם את יוצקת לזה בעצם פרשנויות חדשות וזוויות חדשות.
כן, משתדלת.
מעניין אותי, אם כל בן אדם יכול למצוא שם את התיקון שלו, יכול למצוא משהו אישי לגביו. זאת אומרת, אם אני עכשיו הולכת ואני בודקת, בואי תסביר לנו גם איך אנחנו לכם. יודעים מה הפרשה שלנו.
אז אני אסביר, זו שאלה מאוד מאוד חשובה. מה שחשוב זה לכל אחד מאיתנו שתאריך לידה עברי, לכל מי שלא יודע, ללכת לתעודת זהות שלנו, ולמצוא את התאריך הלידה העברי שלנו, להקיש בגוגל תאריך לידה עברי. יש גם אתר שנקרא המסע על הדרשה, אפשר להיכנס אליו, ולמצוא את הפרשה שנולדנו. אוקיי? ברגע שמצאנו את הפרשה שנולדנו, שימו לב גם כאן, הפרשה מחולקת לשבעה חלקים, לפי ימות השבוע. זאת אומרת שאם נולדתי ביום שני, אז אני אעמיק את הלימוד של יום שני בפרשה. כן? כדאי לקרוא את כולה, ואז להעמיק בחלק האישי הספציפי שלנו, לקרוא אותו. לקרוא כמה פעמים, לראות אם יש איזשהו פסוק שמדבר אליי, מילה שמדברת אליי, ושם למצוא. עכשיו, לדוגמה בפרשה שלי, אגב, יש את העניין של השבת.
מעניין.
של שמירת השבת, שאני מבינה שזה חלק מהייעוד שלי וגם התיקון שלי. עכשיו, מה ההבדל בין תיקון לייעוד? תיקון זה בעיקר איפה שקשה לנו. והייעוד זה דווקא הדברים שיותר קל לנו ואנחנו יכולים להשפיע בהם. אז אני משתמשת בזה גם לתיקון וגם לייעוד, גם להשפיע עם השבת וגם לתקן לצורך עצמי, לצורך אישי שלי. אז כל אחד מחפש את הפרשה שלו, מעמיק בה ולומד. אתם תגלו דברים באמת נפלאים, רחלי. אגב, לגלות לך שהצצתי קצת על הפרשה שלך, אפשר?
בטח.
כן?
אז, אני אשמח לשמוע. אז בדקתי, מה עשית שם לפני השידור?
לפני השידור. אני לא זוכרת בעל פה, אז רשמתי לי כמה נקודות. הפרשה שלך היא פרשה מחוברת, מטות מסעי. והיא עוסקת בכמה דברים. הדבר הראשון שהיא עוסקת בו זה נדרים ושבועות. זאת אומרת, אדם שנולד בפרשה הזו, סביר להניח, שיהיה אדם אמין, בעל ערכים חזקים, כמוך. אדם שמבין שכוח הדיבור משפיע על המציאות, שזה בדיוק את, רחלי, זה ממש את. חוץ מזה היא עוסקת במסעות של בני ישראל במדבר, מה שמסמל מסע אישי של כל אדם, ומי שנולד בפרשה הזו, עשוי להיות, שימי לב, נודד בנפשו. מחפש משמעות עם מטרה פנימית שמנחה אותו. זה פשוט תפור
וואו,
עלייך.
ממש.
ודבר אחרון, אחרון, מדובר על ההכנות לכניסה לארץ ישראל. יש שם חלוקה לנחלות ומנהיגות. מה שאומר שאדם שנולד בפרשה הזו, הוא אדם בעל אחריות גדולה. אדם שמנהיג ורוצה לראות שינויים בעולם.
וואו, אז, מדהים.
תפור עלייך.
ממש.
כן.
אז זה מעניין.
לגמרי.
הבנתי שזה לא רק זה, זאת אומרת, זה לא רק מכוון אותנו וככה יכול לתת לנו הערה לגבי התיקונים שלנו בחיים, אלא ממש כאילו, אם אנחנו קוראים את פרשת השבוע באותו שבוע, אנחנו ממש יכולים למצוא מה הולך לקרות בשבוע הזה, או אפילו כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו יכולים למצוא כל מיני דברים שהם רלוונטיים. נכון. כמו שהיה במקרה שהחזירו את הגופות של משפחת ביבס, את שירי אריאל וכפיר זכרונם לברכה, אז היה כתוב שם, שהאבא חזר, אני לא זוכרת בדיוק נכון. את המשפט, אבל האבא חזר ותחזור האם וילדיה. משהו נכון. כזה, האם וילדיה נשארו, האבא חזר, משהו כזה, זה נכון. היה פשוט...
מרגש, מצמרר.
ממש. נכון.
וגם בעניין הזה באמת, היה את החזרה של אגם ברגר, שהגיע בפרשת בו, בית א', ברגר אגם.
וואו.
הכל כתוב, נכון, תלוי אם יודעים למצוא ולחפש, אבל זה שם, נכון.
אני חייבת להוסיף את הנקודת מבט של התודעה, בעצם הבורא שיחק עם התורה תתקעת דורות לפני שהעולם נברא. ומה זה אומר? שקודם הייתה תורה ואז היה עולם. אני מסתכלת על זה בצורה כזאת, אני מתכנתת לשעבר, שזה בעצם הקוד, הבלופרינט, הקוד של העולם אם תרצו. ואז בעצם הבורא עושה פליי, ועובר שורה שורה, וככה זה מתרגם. עכשיו, זה לא מתרגם בדיוק אחד לאחד, כמו הסיפורים של התורה, שלפעמים יש לנו מלחמות, ולפעמים יש לנו כיבוש הארץ, ולפעמים אנחנו במצרים, אלא שזה מתרגם בצורה של פשט, רמז, דרש וסוד. ואז כשזה יורד לכאן, זה יורד בצורה שונה, אבל זה אותו ביטוי, זה אותו נכון. ביטוי של הדבר, של האנרגיה. זה כמו איזושהי אנרגיה שהתלבשה. אז עכשיו אנחנו עומדים לקראת פסח, ובפסח אנחנו יוצאים ממצרים. בעצם, שבוע הבא היה לי את השידור על פסח, אז בעצם היציאה ממצרים היא יציאה מהמטריקס, וזה תזכורת לעצמנו להפסיק לעבוד את החומר. אנחנו כל הזמן עובדים בשביל חומר. אבל אנחנו רוצים לדבר גם על פרשת השבוע הקרובה שהולכת להגיע, פרשת ויקרא. אז בואי ספרי לנו קצת מה צפוי לנו בפרשה הזאת, אולי לספר, נמצא משהו שרלוונטי לעכשיו.
לספר. קודם כל פרשה נפלאה, אנחנו סיימנו את ספר שמות, מתחילים את ספר ויקרא. אז ספר ויקרא הוא בדיוק באמצע. יש את בראשית שמות, שני הראשונים, ויקרא באמצע, במדבר ודברים בסוף. ספר ויקרא משהו ללב. הוא מחבר בין ההתחלה לסוף. עכשיו, כשקוראים את פרשת ויקרא, היא עלולה להתאפס כפרשה משעממת. אין בה איזה סיפור עלילה, אין בה איזשהו תוכן מלהיב, אבל כן יש בה דברים מאוד חשובים שהם עבודת הקורבנות. בנינו את המשכן, ועכשיו צריך להקריב קורבנות. ולא פעם עולה השאלה, מה הקשר? מה הקשר בין עבודת הקורבנות ל-2025.
וזה לא רק זה, אנשים ממש מתנגדים לזה, הם קוראים לזה עבודה פגנית, שבכלל אנחנו ירשנו את זה מתוך תרבויות אחרות, זה בכלל לא שייך ליהדות, מה פתאום לרצוח בעלי חיים. אז באמת, מה הקשר?
אז ככה, אמרנו שהפרשה תמיד תהיה רלוונטית. אז כמה דברים. קודם כל, עבודת הקורבנות חלפה. אנחנו כבר לא מקריבים בעלי חיים. מה אנחנו כן מקריבים? אנחנו מקריבים את המידות הבהמיות שיש בנו. ונסביר מה זה שאנשים לא יבעלו, אף אחד פה הוא לא פרה ולא בהמה, אבל כן יש בנו חלקים נמוכים בנפש, וכל אחד מאיתנו צריך להיות אמיץ כדי להודות בזה. כולנו כועסים, כולנו מקנים, כולנו עצובים, וכולנו לעתים מתבטלים, או כל תכונה אחרת שנחשבת לתכונה נמוכה. ברגע שאנחנו מקריבים במרכאות את התכונה הזו, אנחנו מצליחים להתקרב לבורא. כי המטרה היא שאנחנו נעלה בדרגת התודעה שלנו. וכל עוד אנחנו בתודעה נמוכה של עצבות או של כעסים או של קנאה, אנחנו למטה. אנחנו רוצים לטפס למעלה ולהתקרב. עכשיו, גם המטרה של עבודת הקורבנות הייתה להתקרב. עכשיו, יש אנשים שסוחבים שנים תודעה של כמעט קורבן, אבל לא להקריב קורבן, אלא קורבנות.
נכון.
אנשים שמתנהגים כמו קורבן, של אכלו לי, לקחו לי, שתו לי, ולמה זה תמיד קורה לי ודווקא לי. וכשהם נמצאים במקום הזה... קשה לעלות. אז קודם כל, להקריב את הקורבנות, לצאת מהמצב הזה, ואז להיות מספיק אמיצים ולרצות לגדול. וכשרוצים לגדול, צריך להקריב הרגלים ישנים.
רגע, בואי נשים פה רגע נקודה, ונחזור שנייה אחורה, כי אנשים לא מבינים איך אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, בן אדם שראיית המבט שלו עשו לי, והיא אשמה, ועוד פעם, זה לא בא בטענות לאף אחד, אלא באמת, החיים שלנו קשים ומורכבים הרבה פעמים מקלשים בין אנשים. זאת אומרת, יש לי קונפליקטים עם אנשים, יש לי בתי המשפט מלאים באנשים שטובעים אחד את השני, במיוחד בתוך המשפחה. אז איך אני יכולה בכלל לצאת? את יודעת, זה נורא קל להגיד, אבל איך אני יכולה לצאת מנקודת המבט הזאת? רק להגיד עוד נקודה, שבעצם ברגע שאני בנקודת מבט קורבנית, השלב הבא זה בעצם לקחת אחריות. לקחת אחריות אישית ולהגיד, זה לא באשמת מישהו אחר, זה קודם כל האחריות שלי. ואז יש פה יתרון, כי ברגע שאני לוקחת האחריות אליי, אז יש לי גם שליטה.
נכון.
ואז אף אחד לא יכול לעשות לי שום דבר, אבל איך עושים את המעבר הזה?
נכון. אז בואי נחבר את זה רגע לפרשת שבוע, שהיא סיפור. מבחינתי, כל החיים שלנו זה סיפור, שאנחנו מספרות לעצמנו. ולכן מאוד מאוד חשוב שנשים לב מה הסיפור הפנימי שלנו. כי אם אני מספרת לעצמי, במחשבה שלי עם עצמי, שהעולם הזה הוא לא טוב, שהכל הרעתי, ששום דבר לא יקרה טוב, זה הסיפור שלי. אני כבר בתודעת קורבנות. אז זה מתחיל בלספר סיפור אחר. וזה ממשיך בלדון לכף זכות. זאת אומרת, אם נתרגל לדון לכף זכות, לדוגמה, כעסתי עלייך. לא באמת, אבל נגיד שכעסתי עלייך. ברגע שאני אצליח לדון אותך לכף זכות, ואני אתרגם מילולית מה זה אומר, אני יכולה להגיד לעצמי בראש בסיפור, טוב, היא הרימה את הכל משום שקשה לה עם הבת שלה, או משום שהיו פקקים בדרך, או כל דבר אחר, בואי נעזוב אותך, נלך על מישהו רגע בכביש. הדוגמה הקלאסית, מישהו חתך אותנו, ובאינסטינקט שלנו זה לסנן איזושהי כללה. או להרים את היד, או לא יודע לנעוד.
או לחתוך אותו חזרה.
או לחתוך, או
לצפור. זה נהיה נורא מסוכן.
כן. אז ברגע שאני דנה לכף זכות, וזה משהו שצריך לתרגל אותו, ממש בתודעה שלנו, ולהתחיל לספר לעצמי סיפור. כנראה שאשתו יולדת. כנראה שקרה משהו דחוף, הוא חייב לנסוע מהר. אז אני לא כועסת. כן? כי כשאני מספרת סיפור טוב, אין כעס.
להפך, אני אפנה לו את הדרך.
בדיוק,
בוא, תיסע, בבקשה. רק אל תלחיץ אותי, בבקשה.
בדיוק. סע. אוקיי, זה באמת עניין של שניות בכביש, אבל זו דוגמה אחת. אז העניין של הקורבנות קשור גם לסיפור. איך אני בוחרת לספר את הסיפור? עכשיו, תראי, רחלי, המציאות קורית. אין לנו שליטה על מה שקורה במציאות. יכולים להיות שני אחים שחיים ביחד באותו בית, אותה מציאות חיים. אבל כל אחד יגדל להיות אחר, כי הסיפור הפנימי שלו אחר. הוא יסתכל על הדברים אחרת. אז זה מה שהכי חשוב, לספר את הסיפור נכון.
אז איך פרשת השבוע באמת מתקשרת לכאן? זאת אומרת, מה את יכולה לספר לנו איזה משהו פיקנטי על פרשת השבוע שיקרה השבוע?
אז תראי, משהו פיקנטי שיקרה, אנחנו לא בנבואות, אנחנו אסור לידע העתידות ביהדות, אבל מה שכן, דבר
נוסף... בתוכנית הזאת כן.
בתוכנית הזאת כן.
נתנו לי אישור.
מה שכן חשוב זה להגיד עוד משהו, שעוד דבר שהחליף את עבודת הקורבנות, זה התפילות. ואני אסביר מה זה אומר. פעם יכולנו להקריב את הבהמות, היום לא. והיום עבודת התפילות מחליפה, יש איזשהו משפט, זה נקרא, אם אני לא טועה, הוא נשלם מהפרים שפתיך. ברגע שאין לנו את עבודת הקורבנות, אנחנו נתפלל. ובעצם התפילה היא זו שתעלה ותקרב אותנו, או תחפר על החטאים שלנו. אוקיי? עכשיו, אני ממליצה, בשבוע הזה של עבודת הקורבנות, טיפ ככה לכולם, זה לחשוב איזה הרגלים שאני פחות רוצה, אני מקריב. אני מקריב אותם. או איזה תכונות שבי אני רוצה להקריב. ושוב אמרתי, צריך הרבה אומץ בשביל זה. אני ממליצה לשאול מישהו חבר טוב או מישהו קרוב, ולהיות מוכן לקבל כל תשובה. לבקש, לשאול, תן לי תכונה אחת שאתה חושב שאני צריכה לאזן, או לשנות.
או לשפר.
או לשפר.
כל בן אדם רוצה להשתפר.
ואז להיות פתוח לקבל כל תשובה ולנסות להקריב את זה. עכשיו, וברגע שנרצה לעבוד על המידה הזאת, החיים יזמנו לנו הרבה התמודדויות עם המידה הזאת, אז לא להיבהל מזה.
אפשר לבקש ממש.
כן, אז זה קורה.
וואו, זה היה ממש מעניין, תודה אורלי. מה את יכולה לספר לנו על ראש חודש ניסן? אנחנו היום בראש חודש ניסן.
נכון.
מה אנחנו לומדים על ראש החודש?
אז קודם כל זכיתי שאני כאן בראש חודש ניסן.
נכון.
נדבר רגע באופן כללי על ראש חודש בכלל, ואז נעמיק בניסן. ראש חודש הוא מעין חג קטן. הוא כמו זרע פוטנציאלי לשאר החודש. היום הראשון של החודש, מה שנעשה בו, לרוב ישליך וישפיע על כל החודש. הוא תומן את הפוטנציאל של כל החודש. מה שיפה בחודש ניסן, זה שהוא קודם כל הראשון לחודשי השנה. בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. אמן.
אמן.
יצאנו במצרים, הפכנו לעם, שזה ככה, זה ראש השנה לפי התורה. וחודש ניסן משפיע, שימי לב, על 12 הימים. מה זה אומר? 12 הימים הראשונים של חודש ניסן, בעצם ישליחו לי על 12 החודשים של השנה. אז היום ישפיע על החודש הראשון, מחר על החודש השני. מומלץ מאוד בימים האלה של חודש ניסן, להיות בהשפעה, להיות בטוב. זה גם מתחבר לנו, להקריב את האגו, את התכונות השליליות, ולהיות בנתינה ובהשפעה, לא לחכות לקבל, אלא דווקא לתת. וזה זה חודש ניסן.
יש לנו ממש פסוק לכל יום, שזה פסוק של כל חודש, הוא פשוט מצטמצם לנו ל-12 ימים, ובאמצעות הפסוק הזה אנחנו יכולים לדעת מהי העבודה שאנחנו צריכים לעשות, באיזה הרגשה אנחנו צריכים להיות, וגם קצת יעלו לנו תיקונים שקשורים לזה. לדוגמה, הפסוק של היום, זה... רגע, ברח לי. תגל הארץ, רגע, ישמחו השמיים ותגל הארץ, נכון? ואז זה בעצם מדבר על זה שהגאולה תגיע לנו בשמחה. אם אנחנו רוצים להיות במקום אחר בחיים, אנחנו צריכים להתחיל ולפתח את השמחה הפנימית, להתחבר לשמחה הפנימית.
אמן.
אני חושבת שהדרך הרוחנית שלי, את זה שחיפשתי מאוד מאוד את הרוחניות כל הזמן, התחילה מזה שהשמחה עבדה. הייתי כביכול בהייטק, וכביכול, את יודעת, שיא, נקרא לזה, מה שאנשים שואפים אליו, להיות בתפקיד טוב, ולהרוויח כמו שצריך, ומשפחה, ובית, והכל. אבל לא הייתה לי שמחה. הרגשתי ממש רקנית מבפנים, ואז התחלתי לחפש את זה. אמרתי לעצמי, בשנים האחרונות פשוט איבדתי את זה. לאן זה הלך? מה תלוי בשמחה הזאת? ובעצם ברגע שבן אדם מתחיל לחפש משהו שהוא מאוד פנימי ורוחני, אז נפתחת לו הדרך להמון דברים, כולל ידע, רוחני מאוד גבוה. אז באמת, לעשות את העבודה הזאת, לשאול את השאלות האלה, איך? זה לא ברור מאליו שאם כתוב בפסוק שמחה, אז אנחנו נהיה שמחים.
לא קל, זה העבודה הכי קשה להיות בשמחה.
כן.
והמצווה הכי גדולה להיות בשמחה.
אבל זה כיף.
נכון, נכון. אגב, שזה גם ככה מתחבר לנושא השמחה למחשבה.
נכון.
כי אותיות בשמחה ומחשבה זה אותן אותיות, רק בסיכול. והכל מתחיל במחשבה.
לגמרי.
בסיפור הפנימי שלנו.
אז אנחנו נשמע על זה עוד, אחרי השיר שבחרת. אנחנו נשמע את עקיבא, יש בך הכל.
עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה. שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. הפסקת על החלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיית היום. תחזיק רק להיום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול. ציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד לי פה, רק אל תפחד לי גדול. כל עוד לא הפסקת החלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום. תחזיק רק ליום, כל עוד לא הפסקת לחיות.
עכשיו בשידור מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג.
אז אנחנו חוזרים, התחלנו לדבר על פרשת השבוע ודברים ממש מעניינים, וככה אחד הדברים שאמרת ממש תפס אותי. אמרת שאנחנו בעצם עושים את עבודת הקורבנות שעליה מדברת פרשת השבוע כדי להתקרב. מה הכוונה להתקרב? מה זה התקרבות לבורא?
או, שאלה יפה. בעצם כל המהות שלנו, איך שאני רואה את זה, זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה לעשות מה שנקרא השתוות הצורה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, ולהידמות לו במרכאות עד כמה שאפשר בתכונות שלו. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, אז גם אנחנו צריכים להיות טובים ומיטיבים. אם הוא רחום וחנון, אז גם אנחנו. עכשיו זה נורא קשה לפעמים, כי אנחנו בני אדם. אנחנו לא מלאכים, וכמובן שלא הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו כן צריכים לשאוף להיות טובים. זאת אומרת, לנצל כל סיטואציה עם בני אדם, לראות איך אני יכול להיות יותר טוב. שזה לשים את האגו בצד, כי, וזה לא קל. כי אני רוצה גם לפעמים לבלוט, ואני רוצה שישמעו אותי, אני רוצה שיראו אותי. וזה נורא יפה כשאתה במודעות הזאת של להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אתה רגע מבין שגם בשקט שומעים אותך. ולא חייבים לדבר כל הזמן.
ובסופו של דבר אנחנו, כשאנחנו מתקרבים, אנחנו רוצים בעצם להיות שותפים לקדוש ברוך הוא.
נכון, נכון. ואחד הדברים הכי חשובים זה באמת להיות בנתינה ובהשפעה. יש בנו צורך מאוד טבעי מהיותנו בני אדם לקבל. כמו שאת יודעת וגם אני, אנחנו לומדות קבלה. האדם נולד עם איזשהו טבע של לקבל, רצון לקבל, וזה מאוד טבעי. אבל ברגע שאנחנו לומדים לשנות קצת את הטבע הזה, כן לקבל, אבל כדי לתת, כדי להשפיע, כל הסיפור של החיים שלנו משתנה. עכשיו, אני לא מצפה שיאמינו לנו מיד, אני כן רוצה לאתגר את השומעים והצופים שלנו, שינסו את זה, שיהיו בנתינה. עכשיו, נתינה לא חייבת להיות חומרית. מבחינתי, לתת את הזמן שלי הרבה יותר יקר מאשר הכסף שלי. או לתת את החיוך בבוקר, או להגיד שלום לאנשים, ולפעמים לתת, זה גם לקבל משהו שאתה לא בהכרח רצית לקבל אותו.
כן, יש כל מיני מתנות.
יש כל מיני, כן. אז להיות ערניים, לשים לב מה הקדוש ברוך הוא מזמן לנו, ואיפה אני יכול להיות בנתינה.
בואי תני לנו ככה כמה כלים שאת מכירה, שעובדים לך כדי לעבוד עם פרשת השבוע.
אוקיי. אז קודם כל צריך לא לפחד. לזרוק את הפחד רגע, להתמסר, וצריך רצון. כשיש רצון, אז זה קורה. ולפתוח את הפרשה. אני אוהבת לפתוח, יש לנו גוגל היום, ברוך השם, אפשר גם להשתמש בספר תנ"ך מלא שיש לנו בבית, לפתוח את גוגל ולקרוא, לבקש, לדוגמה, פרשת ויקרא, אז ויקרא, קריאת התורה, זה מחולק כבר לפי ימים. ובהתחלה לקרוא את זה, קריאה יבשה, מה שנקרא. לסרוק בעיניים. אוקיי? אחרי שסרקנו פעם אחת, להתחיל להעמיק כל יום בפרשה. ולמצוא פסוק שמדבר עלינו. פתאום אתם תראו דברים שהם רלוונטיים. פתאום תהיה מילה שממש תדבר איתכם. תגידו, אוקיי, זה שלי. פה אני צריך להתעמק. ולעשות את זה. להתחיל לחפש פרשנויות. לפרש מילים. לראות איך זה קשור לאקטואליה, ואיך זה קשור לצורך שלי היום, הנפשי. ולהתחיל לעבוד עם זה. ברגע שמתחיל עם זה קורה.
אז אם לדוגמה אני רוצה עכשיו להגביר בעצמי את תכונת החסד, כי אמרנו להידמות לבורא, וזה מה שאני יודעת עליו, אני רוצה להגביר את החסד, אז מה אני יכולה לעשות בעצם? אני פותחת פרשת השבוע ו...
אז אני... תראי, פרשת שבוע היא כלי נהדר, אבל להגביר חסד אפשר גם לא עם הפרשה, כן? להגביר חסד, אני תמיד אומרת, להתחיל דווקא במעגלים הקרובים שלנו, בבית. אחים, ילדים, בני זוג, הורים... שם זה מקום שהוא יכול להיות מאתגר לפעמים, אבל זה החסד הכי גדול. אז להתחיל משם. אבל בתוך הפרשה לא בהכרח יהיה חסד. עצם זה שנקרא את הפרשה, אני מאמינה שזה חסד גדול. וזה שנשפיע איתה ונספר עליה, זה כבר חסד. כי ברגע שנבין את הפרשה ונספר אותה, אפילו בשולחן שבת, או נספר את זה למישהו אחר, עשינו חסד. עשינו נכון. נתינה, נתנו משהו. הם למדו משהו.
לגמרי.
כן.
האם יש משמעות לתאריכים מסוימים בחיים של אדם על פי פרשת השבוע?
כן, בטח. אז, כמו שאמרנו, תאריך שאדם נולד בו.
אז דיברנו על תאריך הלידה.
שזה לא במקרה, נכון? יש את התאריך שאנשים מתחתנים.
או, מעניין.
גם לפרשה של החתונה יש משמעות. אני מצפה עכשיו מכולם לפתוח, לראות באיזה תאריך עברי הם התחתנו.
מיכל, תבדקי לי.
ולראות מה הפרשה שלהם. בואי ניקח דוגמה. לדוגמה, זוג שהתחתן בפרשת נוח. סביר להניח שאחד האתגרים שיהיו בזוגיות, או אחד הדברים שהם יצטרכו לעבוד עליו, זה לצאת מאזור הנוחות. כל אחד מהם יצטרך לצאת מאזור הנוחות, או לצאת מהתיבה, כדי שיחיו חיים מיטביים, לצאת מהנוח הזה. או, יכול להיות, שדווקא יצטרכו ללמוד להרגיש בנוח אחד עם השני.
שהניסויים יהפכו בעצם לתיבת נוח.
לתיבת נוח, נכון. Mm-hmm. ייכנסו זוגות זוגות. יש כל מיני פרשנויות. כל זוג יצטרך לקרוא, להעמיק ולראות מה הכי הכי מתאים לו.
בדיעבד באמת אפשר לראות את זה.
נכון.
זה
עכשיו,
יפה.
עכשיו, מי שכבר, את יודעת, אני תמיד אומרת, אם היו מלמדים אותי בגיל צעיר את הדברים שאני יודעת היום, שוב, אני לא מתחרטת על כלום, אבל יכולתי להגיע חכמה יותר. כי אם זוג מתחתן עכשיו וכבר יודע מראש מה הפרשה שלו, הוא יודע על מה צריך לעבוד. הוא יכול לרשום לעצמו נקודות ולהגיד, אוקיי, אני כבר מראש עובד על זה. אני שם נר לרגליי ואומר, אני עכשיו שם לב, אני צריך להעמיק או לתת לאישה יותר, או לתת דווקא לבעל יותר.
גם אם הוא קורא רק פשט?
גם אם הוא קורא רק פשט, בהתחלה, כן. עכשיו תראי, הפשט הוא הבסיס. כן, כל בניין צריך את הבסיס, אחר כך יש את הקומות ויש את הגג. אז הסוד הוא באמת בגג, אי אפשר להתחיל עם הגג. נתחיל עם הבסיס, יסודות שיהיו יציבים, ואז נטפס, לאט
אבל
לאט.
אבל הבסיס הוא לפעמים נורא קשה, זאת אומרת, כשאני חושבת על, נניח סתם, סיפור בת שבע ודוד, mm-hmm. איך אפשר להבין אותו בכלל? זאת אומרת, דוד עשה שם משהו שהוא כביכול עבר על כל הכללים, שלח את אוריה להילחם כדי שימות שם בקרב, איך אני יכולה להתחבר בכלל לטיפוס כזה? והוא היה מלך ישראל, והוא לא סתם, הוא גם נחשב המלכות, זאת אומרת שהוא תיקן לגמרי את כל היצר הרע אצלו. איך אני יכולה להתחבר לדבר כזה?
אז קודם כל, דוד המלך הוא אהוב ליבי, ואני אסביר למה הוא אהוב ליבי. אחד, הייתה לו אהבה באמת טוטלית לקדוש ברוך הוא. הוא היה בהכנעה מולו. והוא היה אדם מאוד רגיל. אני אסביר למה הכוונה. הוא היה אדם עם תשוקות, אדם עם אהבהים, עם רצונות. הוא לא הסתיר את זה. והוא ידע להגיד שהוא טעה. הוא לקח אחריות. והוא אמר, חטאתי, טעיתי. הוא לקח אחריות. עכשיו, באמת שמעמיקים, ואת אומרת, נכון, זה קשה להבין את הפשט. פה הסוד הוא מתבקש, לדעת שבת שבע היא בעצם זיווגו, עוד לפני בריאת העולם היא הייתה הזיווג שלו. הוא הקדים את זמנו קצת. הוא שילם על זה אגב. הוא לקח אחריות והוא שילם על זה. אבל הוא סיים לתקן. אז צריך לקרוא גם את הסוד, אין ספק. אני כן ממליצה להתחיל עם הפשט. יהיו דברים שיבעטו לנו בבטן, כמו עקדת יצחק. בואי, הסיפור הזה של עקדת יצחק, בקריאה ראשונה, אתה אומר, מה זה הסיפור הזה? אבא שהולך לרצוח את הבן שלו, להקריב אותו קורבן. לכאורה זה מזעזע, אבל ברגע שלומדים את הקבלה ואת הסוד, אז מבינים שבעצם עקדה היא חיבור, ובעצם הם רק כוחות בנפש, אחד צד ימין ואחד צד שמאל, אחד קבלה, אחד נתינה, והם רק קושרים אחד את השני, הם מתחברים.
אז נכון. שהחסד קושר את הגבורה.
נכון, נכון מאוד, יד ימין קושר את יד שמאל, נכון, וזה מתחבר לתפילין, יש המון המון דברים, אבל כדי להתחיל, צריך להתחיל בקטן, אחר כך צוללים לעומק.
אז אדם שרוצה להתקרב ולקבל יותר אורות, איך אפשר להתקרב? כי רוב האנשים, לא רוב האנשים, אבל הרבה אנשים יגידו לך שהם מפחדים לחזור בתשובה. זה נשמע נורא מעניין ונורא נחמד וסיפורים, אבל בסופו של דבר יש איזשהו מעצור מלהתקדם בדרך הזאת.
אז נתחיל עם זה שאני לא אשתמש במושג לחזור בתשובה, כי מבחינתי הוא קצת תבניתי. ואני חושבת שאפשר לעבוד את השם בהרבה דרכים. אז קודם כל התורה היא קודש קודשים, אין עליה עוררין מבחינתי. להיות דתי, אם נסתכל שוב לפי הקבלה, זה בכלל אדם שהוא מאוזן במידות שלו, שהוא בקו האמצע. זה לא מספיק רק לדעת את התורה. אז קודם כל לא לפחד, צריך להיות איזשהו רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא. עכשיו, הילדים שלי, באמת אהובי ליבי המתוקים שלי, לא שומרים איתי שבת. אני לא יכולה להכריח אותם. כי לשמור שבת, או להאמין, או לבחור איזושהי מצווה, זה משהו שמגיע מבפנים, זה כמו התאהבות. אתה לא יכול להגיד למישהו, תאהב אותו, אני לא אוהב אותו, אני לא מרגיש כלום. אז אני מאמינה שזה יקרה בסוף לכולנו, וזה לא אומר שמי שלא שומר או לא מאמין הוא לא טוב. כל אחד בדרך שלו, בתוך כל אחד מאיתנו, בתוך כל יהודי, יש נקודה שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא.
הנקודה שבלב.
הנקודה שבלב, אי אפשר להתעלם ממנה, ויש כאלה שהיא מתעוררת בשלב יותר מאוחר, שלב יותר מוקדם, וזה לא אומר שזה טוב יותר או פחות. יש כאלה שהיא מתעוררת פתאום בעוצמות גדולות, וזה מחפר על כל השנים הקודמות. אז לחזור בתשובה, אני חושבת שזה בעיקר למצוא תשובות לעצמנו. צריך שיש שאלות. אז זה טוב שאנשים שואלים שאלות. וזה טוב שאנשים קצת בועטים לכאורה במוסכמות, כי אנחנו לא רוצים טוקים, אנחנו לא רוצים רובוטים. אנחנו רוצים אנשים שיאהבו, שתהיה להם אינטימיות עם הקדוש ברוך הוא, ושיעשו דברים באמת מהלב.
במיוחד בתקופה הזאת. אני מאמינה שהרבה מהעם שלנו, בעצם אחרי השואה, חזרו בשאלה. זאת אומרת, רוב העם חילוני. וזה לא במקרה. אין מקרה, אדוני רקם, הוא בעצם מביא אותנו לכאן, לארץ ישראל, כדי לגלות אותו מחדש. שאנחנו מגלים אותו דרך סיפורי התורה, הפעם גם להסתכל דרך מצבי חיים. הרי כתוב לנו בתהילים, מבשרי יחזה אלוקה. אז בעצם אנחנו עוברים כל מיני מצבי חיים, שמורידים אותנו, ומצבים מאוד קשים, במיוחד בתקופה האחרונה, ודווקא שם, בתחתית של התחתיות, אנחנו נמצא אותו מחדש. וזה משהו שהוא מאוד יפה. וגם דרך סיפורי התורה אנחנו יכולים להסתכל גם בעין טובה. כי בסופו של דבר, הנה דוד המלך, דוד המלך, הוא חטא ועשה משהו נוראי, והבורא סלח לו. הוא עדיין היה מלך, והוא עדיין נתן לו את המדרגה הזאת, המדרגה עצומה להיות ספירה.
נכון.
ועדיין הוא נתן לו את זה.
נכון. בגלל זה אני כל כך אוהבת אותו.
הוא בחר טוב.
כן.
תגידי, למה את נשארת במערכת החינוך? מעניין אותי, את כאילו פקיעה בסוד, וזה משהו שמדבר אלייך.
תראי, האמת היא, אני מחנכת כבר 23 או 4 שנים, אני כבר לא סופרת. אני קודם כל אוהבת את הילדים. אני מגיעה בכל בוקר בשמחה. אני נהנית לראות את החיוך שלהם, את החיבוק שלהם. ואני חושבת שמאוד חשוב ללמד ילדים להכיר את עצמם. כי בית ספר שמעביר רק ידע, עוד מעט כבר לא יהיה רלוונטי. יש לנו מחשבים, יש בינה מלאכותית, יש המון המון ידע.
ChatGPT את רק שואלת שאלה ומקבלת תשובה.
בכל מקום. אבל אף אחד לא יכול ללמד אותך לנהל את הרגשות שלך. להכיר את עצמך. מה אתה צריך לאזן. להיות טוב יותר. לראות את האחר. ואהבת לרעך כמוך.
ערכים.
ערכים. ערכים ומידות. כי הרבה אנחנו מצפים שהילדים יהיו טובים ויהיו בנתינה, ואהבת לרעך כמוך, אבל לא מכירים את עצמם. אז חשוב לי ללמד את הילדים קודם כל לאהוב את עצמם. להכיר את עצמם. וחשוב לי שיגיעו לבית ספר, באמת, בשמחה, עד כמה שאפשר, וזה אפשרי, מסתבר, הם מגיעים בכיף, רובם. אז אני שם, זה חלק מהשליחות, ואני חושבת גם ששם בעצם אני זורעת את הזרעים הכי משמעותיים שלי. אין לדעת איזה עצים ייצאו בעוד כמה שנים.
לגמרי.
את יודעת, יושבים ילדים, ואני תמיד אומרת, אני לא רואה ילדים, אני באמת רואה את הנשמות, אני לא יודעת איזה נשמה יושבת שם. לכי תדעי, זה נשמה של רבי שמעון שם, או רבי מאיר יושב שם, ואיזה איזה, איזה, רבי נחמן אפילו יושב לי שם בכיתה. ונורא חשוב לי שנכבד את הקטנים כמו את הגדולים. הם ראויים לזה.
וגם כל בן אדם, כל בן אדם שיושב שם יכול מחר לנהל חברת הייטק, להיות שופט, להיות רופא, ולכולם זה חשוב, המידות האלה, ואהבת לך כמוך, לראות את הבן אדם השני, עבור רופא שלא רק יתקתק במחשב עכשיו, יבוא ונקסט. אנחנו רוצים כאילו גם את היחס האישי, וזה כבר תלוי במידות, איך בן אדם רואה את הבן אדם השני.
נכון, זה גם דור של ילדים מאוד חכמים. הם סקרנים והם משפיעים. אני בטוחה שזה דור שיביא איתו תגליות מאוד גדולות. ואגב, עוד איזשהו עניין, רחלי, אם אפשר להוסיף, בעניין הקבלה. עד עכשיו, עד התקופה האחרונה, חשבו שאסור ללמוד קבלה. רק בגיל 40, ורק אם אתה נשוי, וכל מיני. אז מכילה מכל מי שלא חושב עדיין כמוני. אבל בדור שלנו יש כבר היתר ללמוד קבלה. הדור שלנו משול לאדם שטובע במים, אתה לא מלמד אותו לשחות, אתה זורק לו גלגל הצלה. אז כרגע מותר לכולם ללמוד.
אפילו לילדים מגיל 9.
אפילו לילדים, בדיוק. ואני כן מלמדת אותם קבלה, שוב, בדרך שלי. בדרך שככה יוכלו להכיל אותה, כי זה מאוד מאוד חשוב בעיניי. והלוואי שמישהו היה מלמד אותי את הדברים האלה בגיל שלהם.
הלוואי. אנחנו צריכים גם לדעת איך להעביר את זה לדור הצעיר. כן. ואני חושבת, אם היית יכולה ככה בשתי מילים, להסביר איך את מפשטת את זה. כי כשאני ניסיתי להסביר כל מיני רעיונות מורכבים של קבלה, הילדים שלי הלכו לאיבוד לגמרי, לא הבינו מה אני רוצה מהם. איך אפשר באמת, אם את יכולה לתת לנו איזה טיפ לפשט את זה, כדי שילד באמת יוכל בביסים קטנים לתפוס?
מה שאני תמיד עושה, זה נושא הרלוונטיות. אני מחפשת, או מוצאת, לא מחפשת, מוצאת איזשהו נושא שרלוונטי לחיי היומיום של הילדים, ועליו אני מלבישה את הנושא הקבלי. עכשיו, אני לא מתכננת את זה מראש. הילדים חווים המון דברים, גם אתגרים, גם משברים, וגם חוויות טובות. ומתוך החוויות של הילדים, הרלוונטיות שלהם, אני מצליחה ללמד אותם קבלה, ממש בקטנה. שלא ייבעלו, כן? זה לא באמת קבלה לעומק, אף אחד פה לא לומד קבלה מעשית, אלא לומדים להשתמש בכלים שלהם נכון.
שזה כלים לתיקון הנפש, לאיך להיות בן אדם טוב, איך להיות שמח, איך המחשבות שלי יכולות להפוך להיות טובות, איך להיות גם באמונה.
נכון.
יש כל כך הרבה כלים שהקבלה נותנת לנו, שבעצם היום מחקרים מוכיחים לנו את זה, שזה באמת נכון וזה עובד, ובן אדם יכול לחיות את החיים שלנו שהם מלאי לחץ בצורה הרבה יותר רגועה.
נכון. שזה מתחבר לסיפור הפנימי, שאלה איפה הוא נמצא.
נכון. זה משהו שצריך באמת להבין.
נכון.
אני ככה עושה מעבר חד, כי אחד הדברים שאת עושה זה גם הפרשות חלה, ותסלחי לי שאני אשאל אותך את השאלה הבאה, כי אני אף פעם לא הבנתי את זה. זאת אומרת, הייתי בהפרשת חלה אחת, שניים, שלוש, חברות שלי, כולל את תמיד מושכות אותי לשם, ואני לא מבינה מה הקטע. למה הבנות כל כך מתלהבות מזה, ולמה את חושבת שזה כל כך חשוב לעשות הפרשות חלה?
אני אסביר לך. קודם כל, זה אחת המצוות של נשים. עכשיו, מצווה מגיעה מהמילה להצטוות, להיות צוות. אם אתה רוצה להתחבר לחברת החשמל למעלה, אתה עושה מצווה ומתחיל להוריד אורות. למה דווקא הפרשת חלה? אני אסביר לך למה. כי כמו שאנחנו מחברות את כל החלקים לכדי עיסה, אנחנו גם מתחברות בינינו. כשנשים יושבות יחד, מברכות אחת את השנייה, עם כוונה אמיתית, יש אחדות. נוצרת איזושהי אחדות. עכשיו, חשוב לי בהפרשות החלה שלי, שזה יהיה לא רק הפרשת חלה, אלא באמת יותר העצמה נשית. שתהיה איזושהי ערבות הדדית, ולהסביר גם מה זה המשמעות. את יודעת, רחלי, זה הפך להיות ממש טרנד. בשנים
ממש.
האחרונות, גם בחול, וכל מיני סלבים עושים הפרשת חלה. יש לנו זמן להסביר למה עושים את זה?
ממש ככה.
ממש בקטנה. כן. זו מצווה חברתית. זו מצווה חברתית בזמן שהיה בית המקדש והיה כהן גדול. לכהנים לא הייתה חלקת אדמה, לא הייתה להם אפשרות להכין לחם. כל משפחה הייתה מכינה עיסה, לוקחת חתיכה ונותנת לכהן. אז זו בעצם מצווה חברתית, אנחנו משמרים אותה, כשבעזרת השם יוקם בית המקדש השלישי בקרוב, נוכל לתת את החתיכה הזו לכהן, בינתיים רק משמרים את המצווה הזו, אז זו מצווה של אחדות, שמאחדת.
יפה.
כן.
זה ממש נחמד שבעצם כל דבר שאנחנו שמים בעצם בתוך ההפרשת חלה, אנחנו שמים שמן, קמח, מלח, לכל דבר יש משמעות רוחנית.
נכון, נכון, וגם על זה אנחנו מסבירות, כן.
ככה נשארו לנו ממש כמה דקות בבדדות, והייתי רוצה ככה שתתני לאנשים איזושהי נקודה אחת שהם יצאו איתה מהתוכנית, משהו כזה שהם יקחו מהתוכנית הזאת איתך. משהו שהכי חשוב לך.
ננסה ככה לצמצם את זה. אני חוזרת שוב לסיפור האישי, לסיפור הפנימי. אני חושבת שאם מישהו באמת רוצה לגדול, שישב עם עצמו, או עם איזה פתק בטלפון, ויכתוב את הסיפור שלו. יכתוב את הסיפור שלו, לא כמו שהוא ילד קטן, אלא כמו שהוא עכשיו אדם בוגר, לספר את סיפור החיים שלנו מנקודת מבט בוגרת, מבינה, וזה נותן מסגרת לחיים, זה נותן משמעות, ונותן לנו תחושה של ייעוד. אז לספר את הסיפור שלנו, להיות מודעים לסיפור הפנימי, לשים לב כל הזמן איפה המחשבות שלי, כי מחשבה יוצרת רגש. וכשאני במחשבות טובות, אני ברגשות טובים ואני באנרגיה טובה. אז לספר לעצמכם סיפור טוב, זה הטיפ שלי.
נהדר. אורלי, תודה רבה שהיית פה, תודה רבה שהתארחת.
תודה שהזמנת.
אני הייתי רחלי רביב גרינברג במחשבת הבריאה. שבוע הבא אנחנו נתראה בתוכנית שנעשה בעצם סדר לפסח, הכנה לחג הפסח. אנחנו נצא לשיר אחרון שאורלי בחרה לתת ולקחת של שלמה ארצי ודודו טסה. ביי ביי, עד השבוע הבא.
ניסיתי, ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם ולתת ולקחת, ולא לפחד.
לך קצת מציפור שוב למדתי לנחות בשלווה לא ליפול על התחת אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אהבה לא נשכחת וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם כדי לתת ולקחת ולא לפחד מהפחד צריך נו היית במקומי מה היית אז אומרת תמשיך כי צריך להמשיך אם אתה אמיתי בשבילי אתה המלך אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אהבה לא נשכחת מושלם ולתת ולקחת צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אהבה ומשכחת וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם ולתת ולקחת ולא פחד מרפחד ולא לפחד מהפחד ולא לפחד מהפחד
החדר טיפה מבולגן אף פעם לא במרדף עם הזמן ינסה להשאיר פחותה בסוף אין הרבה חשיבות מנסה למצוא לי משמעות סיבה לקום בבוקר מפתח בדרך אל האושר את יודעת איך לגעת לי בלב את יודעת לחבות את הכאב את יודעת שזה לא עוזר שזה לא עובר בייב אני צריך אותך יותר לא מבין כלום כבר לא יודע איך ששוב פעם אני רץ להתגבל תוך קירות אני לא אפסיק אין שום עצירות משתדל להתרכז בטוב שבחיים זה מה שעוזר להאמין להאמין בדברים הקטנים לוקח רגע נשימה של אוויר להעריך את הרגע גם אם לא מדהים להבין שאתה צריך להבין זה אני, זה מה יש להדיר אז ממשיך במסע שלי עם אותם הלכים, עם אותם אנשים לא משחק שום מסתים עם אחד בתוך הפנים מי שהייתי שיבין את יודעת את יודעת לחבות את הכל את יודעת שזה לא עוזר, שזה לא עובר בייב אני צריך אותך יותר
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופט.